ברשותכם, אנחנו שיעור אחרון לפני חג השבועות. אולי נייחד את השיעור הזה לחג השבועות. מסכימים?
מסכימים.
מסכימים, בסדר. עוד מעט יגיעו המקורות, אבל עד שהם יגיעו, ביקשתי שיצלמו את הדברים. כן, כתוב בגמרא, בתורה כתוב, בגמרא זה מופיע מסכת שבת, שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. אמר לנו, התייצבו בתחתית ההר, כתוב, מה זה בתחתית ההר? כפה עליהם הר כגיגית, ואמר להם לישראל, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב. ואם לאו, כאן תהיה קבורתכם. אין לכם ברירה. כפה עליהם הר כגיגית. אחר כך, הגמרא דנה בסוגיה הזאת, ואומרת, בימי אחשוורוש, בימי מרדכי, קיבלו את התורה מרצון, בגלל שראו את הנס הגדול שנעשה להם, אז אמרו, או, אנחנו נקבל את התורה מרצון. על העניין הזה שלפיית הר כגיגית, אומרת שקיבלנו את התורה כביכול, שלא ברצון, אומר, מתוך הכרח, על זה יש כאן מאמר של הרב קוק זצ"ל, שהוא החידוש במאמר הזה, אני אומר את הכותרת, שלא רק כפה עלינו הר כגיגית בעבר, כשהיינו במעמד הר סיני, אלא גם לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יכפה עלינו הר כגיגית. זאת אומרת שהתורה תהיה לא מרצון, אלא תבוא אלינו בעל כוחנו לעתיד לבוא. לעתיד לבוא הכוונה בדורות שלנו, בתקופה שלנו, יקפה עלינו הר כגיגית. זה העניין של המאמר, אבל הרב מאוד מפתח את הרעיון הזה של כפיית הר כגיגית, ואני ברשותכם, אנחנו נקרא את המאמר תקף, ונראה איך, מה החיוב הזה בכפיית הר כגיגית, אבל לפני זה אולי כמה דברי הקדמה. בוודאי, בוודאי, באופן רגיל או סביר נאמר, עדיף ללמוד מרצון מאשר בכפייה, נכון? כל דבר, עדיף רצון מרצון. עדיף שילד ילך לבית ספר מרצון, או ש... ולא שקופו עליו להשת בבית ספר ללמוד. הסדר העדיפות צריך להיות, לכאורה על פניו, לקבל את התורה מרצון, בשמחה או ברצון, ולא בכפייה. אז למה באמת העניין הזה של כפייה, לא רק במעמד הר סיני, הייתי אומר, גם לילדים, אנחנו כופים את עצמנו כהר כגיגית. ואם נשאיר, ניתן בחירה חופשית לילדים, מי לא יצאו יחלק? תחלק בבקשה, כן. אם ניתן בחירה חופשית לילדים, כמו שלי נתנו בחירה חופשית ללמוד, אני זוכר שתי, אני לראיתי בקיבוץ, כשהיינו בתיכון. סליחה. כשהיינו בתיכון, למדנו בקיבוץ. ושמה, לא יודע למה, אבל היה המחנך או המנהל של הבית ספר אמר, אנחנו ליברלים מאוד, כל אחד ילמד מה שהוא רוצה. עד היום אני מצטער שאני לא יודע לא אנגלית ולא מתמטיקה ולא ולא ולא. אבל אם הוא היה מעמיד את כולנו בשורה ואומר, רבותה, אין לכם ברירה, אתם חייבים ללמוד, אז היום היה סיכוי שאני הייתי יודע כמה דברים ש... היום אני מצטער שאני לא יודע אותה. זאת אומרת, יש בכפייתיות הזאת, תחלקו בבקשה את הדפים מכולם. יש בכפייתיות הזאת, יש בה תועלת מרובה. כן, שהאדם לומד, בכל זאת הוא לומד, מה משנה מה הסיבה אם הוא לומד מרצון בכפייה? העיקר שהוא למד, העיקר שעצם המסגרת שישב ולמד, זה מעלה גדולה, זה חשיבות גדולה. משהו מעין זה גם בכפיית הר כגיגית במעמד הר סיני. בואו נקרא את הדברים בתוכו, בבקשה. והתייצבו בתחתית ההר מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. ביום מתן תורתנו, שאנו חוגגים אותו בשמחה שקדושה כל כך עמוקה, צריכים אנו לזכור כי לא רק ברצון חופשי קיבלנו, תודה רבה, זכה למצוות. לא רק ברצון חופשי קיבלנו עלינו עולה של תורה, אלא בכפיית הר כגיגית עלה הדבר. צריך לזכור את הדבר. זאת אומרת, גם שאנחנו יושבים היום בתיקון ליל שבועות, הרי כל חג, כך אומר הרמח"ל בדרך השם, שכל חג מאיר בתכונתו. ובכל חג אנחנו נפגשים בעצם באותה הערה, באותה מציאות קדומה של מעמד הר סיני, או ביציאת מצרים, או ענני הכבוד בסוכות וכו'. אנחנו נפגשים עם הדבר הזה. אז גם היום אנחנו בשבועות ניפגש עם שני דברים. מצד אחד קיבלנו את זה מרצון בימי אחשוורוש, במידה מרצון קיבלנו את התורה, אבל מצד שני יש גם צד של כפייתיות, שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו וכופה עלינו, דרך אגב, עד היום הוא כופה עלינו את התורה רק כגיגי. נראה כיצד. מתוך עומר סלע של אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. נחרטה התורה במעמקי נשמתנו, הכוונה נשמתנו, נשמת כל האומה כולה, ונשמת כל יהודי ויהודי. בלשון המודרני קוראים לדבר הזה צריבה. מה זה צריבה? בגנים, בגנים של העם היהודי. הקדוש ברוך הוא צרב את התורה בגנים שלה, בנשמה של העם היהודי בכללותו, ובכל יהודי ויהודי התורה נמצאת. לומדים את זה גם מתינוק. כתוב שתינוק במאי אמו כבר יודע את כל התורה כולה. דהיינו, הוא ירש את התורה לא מבית ספר, אלא ירש את זה בגלל שהוא נולד יהודי. בגלל שהוא נולד יהודי, כבר כל התורה כולה נמצאת אצל התינוק, אלא מה, כשהוא יוצא מבטן אמו, בא מלאך, מכה בו, משכח לו את התורה, וכל לימוד התורה זה בעצם שחזור של מה שהיה התינוק בבטן אמו. והגמרא, מסכת נידה, אומרת שנר מונח על ראשו של התינור, הוא קודם כל הוא כפנקס, מקופל כפנקס, ידיים, רגליים, מי שראה פעם עובר הוא כמו פנקס, אבל לא רק מבחינה חיצונית, אלא גם מבחינה פנימית, זאת אומרת, הכל שם בכוח, כאילו, כמו שהעובר הוא כאילו בכוח, הכל בכוח, נר מונח על ראשו, שמאיר מקצה העולם ועד קצור, כמו אצל האדם הראשון. אור, השגה גדולה מאוד של התינוק, אלא כשהוא יוצא לאוויר העולם, הוא משכח את הכל, ומה שנותר לנו, המורים, ההורים, המחנכים, זה לגלות את מה שיש בתינוק הזה, שכבר נמצא בפוטנציאל בכל אחד ואחד. דהיינו, התורה ניתנה לעם ישראל בכללותו, וכל יהודי ויהודי, התורה היא נמצאת בו, היא כפויה עליו, היא צרובה בו, כמו בדיסק, צרבו לנו את התורה בתוכנו, רק מה, בשביל לגלות את הדיסק, מה צריך לעשות? להכניס אותו לאן? למחשב. ואתה רואה מה כתוב שם. איפה זה המחשב? מכון מאיר. אתה בא לכאן, פתאום אתה מגלה, לא פעם, אני רואה בשיעורים, יושבים חבר'ה, שלא לנו אף פעם תורה. מנענים בראש, אומרים, כן, באמת, באמת, מתאים, זה נראה לי. רגע, מאיפה אתה יודע? אתה לא למדת. הוא יודע, האינטואיציה שלו, בנשמה שלו, הוא אומר, זה אמת, זה אמת, זה נכון, זה מתאים, הדבר הזה באמת מתאים. רק מה, צריך להכניס את הדיסק למקום הנכון, פתאום אתה מגלה שבעצם מה שכאן אתה לומד זה כמו זרע, שאתה רק משקה אותו וכל מה שיש בזרע מתגלה. המורה או ההורה או הרב או מי שמלמד אותך, הוא משקה אותך. והפוטנציאל, מה שיש בך התורה, היא הולכת ומתגלה. מתוך שאתה מושקע, פתאום אתה מגלה את כל התורה שהיא כבר גנוזה בתוך נשמת האומה בכללותה, ובתוך כל יהודי ויהודי יש לו את התורה. אז זה העניין של כפיית הר כגיגית. אנחנו, אין לנו, זה לא עניין של רצון. נולדנו עם זה, מה לעשות? מורשה קהילת יעקב. נדמה לי שלמדנו את זה בכלל שבוע קודם, מה שדיברנו על זה, שהגמרא במסכת... במסכת סנהדרין אומרת שכל מי שמונע הלכה מפיו של תלמיד, כן, גוזל את כנסת ישראל. שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. היא מורשה, מלשון תורשה. מי שמונע מתלמיד, מפיו של התלמיד, הוא מונע את התורה, אז בעצם הוא לא מוציא אותו מן הכוח אל הפועל, את התורה שנמצאת בתלמיד, הוא גוזל ממנו את התורה. היא נמצאת אצלו, אבל היא לא מתגלה, היא לא מופיעה, זה כמו זרע, שבמקום לזרוע אותו באדמה שיצא ממנו פרח או עץ שעושה פרי, הוא נרקב בשק, פשוט הוא הולך לאיבוד. זה כמו שאומרים, ילד עם פוטנציאל שלא לא חינכנו אותו, לא לימדנו אותו ולא הוצאנו את הדברים מן הכוח אל הפועל. לכן כל מי שמונע הלכה מפיו של תלמיד, אז הוא גוזל את כנסת ישראל. כן, בבקשה.
מה שאומרים עליו באדם שזה בתוכו, זה לא מדובר על
מהר סיני. כן, מהר סיני, אני בדקתי אצלך, השורש שלך בהר סיני. כולנו היינו...
לא לפני.
אה?
לא לפני הר סיני.
התורה היא לפני הר סיני, לפני בריאת העולם, לפני הכל.
לא, אצל העם היהודי.
העם היהודי, צריך להבין, העם היהודי הוא נוצר כאומה לפני מעמד הר סיני. כתוב שעם היהודי נוצר במצרים. אנחנו התרקמנו כמי... מ-70 נפש, נאמר, שירדנו למצרים, נהפכנו לעם, לאומה, במצרים לפני שיצאנו ממצרים. פרעה כבר קורא לנו, הנה עם ישראל. אחר כך קיבלנו את התורה. אבל יש הבדל בין העניין של קבל את התורה ובין עניינה של התורה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. התורה באה לפני בריאת העולם. התורה בעצם זה רצון השם שהוא קיים לפני בריאת העולם, לא רק בעבר אלא גם בהווה, נאמר קרא. לפני שהיה עולם, אחרי שהיה עולם, ריבונו של עולם, ורצונו לפני הכל. אלא עשה איתנו חסד, נתן לנו, אנחנו אומרים, מתנה טובה, הקדוש ברוך הוא. ואמר לנו, רבותיי, אני אתן לכם כאומה, כעם, אתן לכם מתנה, קוראים לה, המתנה הזאת, זה נקרא ספר הדרכה, איך לחיות נכון. הספר הדרכה הזאת לא נוצר במעמד הר סיני, התגלה במעמד הר סיני. התורה ניתנה לנו מן השמיים. אנחנו צריכים לדעת את ה... לפי נדמה לנו שהתורה זה סתם ספר שמישהו כתב או משהו כתב. חס ושלום. זה כפירה שבכפירה. התורה זה מתת אלוקה. זה דבר אלוקי, זה דבר שניתן לנו מן השמיים, שפסוק אומר לנו, רבותיי, נולדת. כמו ילד קטן, נולדתם, זה לא מספיק להיוולד. צריך גם ללמוד, ללמוד לקרוא, ללמוד לכתוב, ללמוד לחיות על פי מה שנקרא ומה שנכתב. אז זה התורה, זה החסד. מקורה של התורה, לפני בריאת העולם, לפני הכל. זה העניין של התורה. זה חסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתם. אבל עם ישראל עצמו... הוא לא היה נותן לנו את התורה אם לא היינו ראויים לתורה. זאת אומרת, נשמתנו מתאימה לתורה. כתוב בתורה, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני. בראשית, כאילו זאת מילה, בשביל מה נברא העולם, השמיים והארץ? בשביל ראשית. ואין ראשית אלא תורה, ואין ראשית אלא ישראל. כי אורייתא, וישראל חד, זה עניין אחד. הנשמה שלנו זה תורה. אתה מגלה את הדבר הזה או לא מגלה? זה כבר עניין משני. כמו שאמרנו, אדם נולד עם שכל. אתה מוציא את השכל מן הכוח אל הפועל או לא? אז זה כבר עניין שלך. אתה יכול להיות, ללמוד ולהתפתח ולגדול ולגלות את מה שתמון בך ובמוחך. ואתה יכול להתנוון, אתה יכול לפקשש, כמו שאומרים, להיות, כמו שאמרנו מקודם, זרע רקוב, שלא נושא פרי, שלא יוצא ממנו שום דבר. הבחירה בידך, לפעמים גם הבחירה לא בידך, בידי ההורים שלך. לכן, מי שרוצה להתחתן, מי שרוצה כאן להתחתן, יפה מאוד, יש לך אחריות, חביבי. לא רק לעצמך, הילדים שלך. אתה מוציא... מביא ילדים לעולם, אתה אחראי להוציא מהם את הפירות. על זה כל אמא היהודיה מתפללת שמדליקה נרות, היא תזכה שהילדים שלה ילמדו תורה ויהיו ירא שמיים, כל הדברים האלה. אז אתה רוצה להתחתן עוד? יש אחריות.
הרב, אפשר להגיד שזה סוג של תכונה שיש בנו מי שנולדנו?
כן, 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 לא תכונה. זה לא סוג, זה הנשמה שלך. אני בדקתי, אני ראיתי את הנשמה שלך, יש לי דבר כזה, מסתכל, יש לך נשמה של תורה. אלא מה? כמו שלמדנו את זה כבר, כל המונע מפיו של תלמיד כתוב. צריך לדייק, למה מפיו של תלמיד? מפיו, הכוונה היא לא שתישב בכיתה כמו עכשיו, ואתה רק מקשיב, אלא אתה צריך להוציא מהפה, כמו שאתה לומד גמרא. אין העולם מתקיים אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, ככה אומרים חז"ל. מה זה ההבל הזה? אז זה לא מספיק שאתה מקשיב להרצאות נפלאות של דוב ביגון. אתה צריך מה? צריך לחזור על זה, להוציא מהפה את זה. משנה, אישור שיהיה זה. אבל אני מדבר על חומש, שניים מקרא, ואחד תרגום. מינימום, נאמר, קרא שיהודי צריך לעשות כל יום. משניות, הלכות, להוציא את זה מהפה, אתה חלק מהתורה. אז זה מה שהוא אומר מפיו של, של כל המוני התורה, מפיו של, 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 מהפה שלו. התורה נמצאת בך, אבל ההוצאה מהפה זה הוצאה מן הכוח אל הפועל, זה נקרא הפה. ללמוד מתוך שאתה, כל עצמותיי תאמר, להוציא את זה מהפה, זה מובן הרעיון. לכן התורה ודאי שייכת לכולם. וכל יהודי ויהודי, לא משנה אם הוא דתי או לא דתי, ולא משנה איפה הוא נמצא, בכל מקום, בכל מצב. להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, צריך להתפלל. לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, שנזכה ללמוד תורה ולהוציא את הדברים האלה מן הכוח אל הפועל. כל אחד לפי מדרגתו. טוב, בוא נראה בהמשך. העניין של הכפייה. ואתה, כאשר איננו צריכים לשוב לימי עלומנו, דהיינו צריכים לשוב לארץ ישראל, בצעדי התחייה הלאומית נשמעים בהד קולם הפועם, עוד הפעם איננו שווים למעמד רציני כזה של מעמד הר סיני. אנחנו חוזרים לאותו מעמד של מעמד הר סיני. 2000 שנה היינו בחושך, עכשיו מתקרבים עוד פעם למדרגה גבוהה מאוד של עם ישראל, רק בארץ ישראל. עוד הפעם איננו עומדים סוף כל סוף לקבל את התורה מתוך כפיית ארכיגיגית בתור סם החיים של תחיית האומה ובנייניה בארצה. ולכאורה זה קשה מאוד. מדוע? כי החינוך והתרבות שאנחנו חיים בה היא בדיוק הפוך. אנחנו חיים בחינוך ובתרבות של איך אומרים? כל אחד עושה מה שבא לו, מה שהוא רוצה. אין כאן כפייה. יש באיזה מידה כמובן, אבל אני מדבר כאן מבחינת הפרינציפ, חופש הפרט. הכל חופשי. תעשה מה שבא לך. זה מה שאתה רוצה, נהפך היום לאידיאולוגיה הדבר הזה. כל אחד עושה מה שבא לו. מקדשים את הרצון הפרטי של כל אחד ואחד. אני לא רוצה כאן לתת דוגמאות כמה הדברים האלה מגיעים לקיצוניות כזאת שאנשים באמת מוצאים את עצמם לפעמים במחוזות שהם לא חשבו שיגיעו. למה? בגלל שהם לא תטרו אחרי לרבכם ואחרי עיניכם. כל אחד הולך לפי מה שהוא מתחשק לו. מה שבא, נקרא תרבות הבאלי. באלי ככה, באלי ככה, באלי ככה. אתה אומר לילד, תקום בבוקר. לא באלי. תקום ללימודים. מה? מה אומרים? לא בא לי. תרבות הבא לי. יכול לקרוא דבר כזה? מישהו קרא דבר כזה פעם? שאמרו לקום בבוקר והוא אמר לעצמו לא בא לי? מי? קובי, היה לך דבר פעם אחת דבר?
יום.
וכאילו זה נקרא, זה נורמה, זה הנורמה כאילו. ואנחנו מדברים על הפוך על הפוך בדיוק. כפה עליהם ארכיגיגי. אין זה, בא לי, לא בא לי. התורה כפויה עליהם. ואומר לעתיד לבוא, זה סוף המאמר, לעתיד לבוא זה מה שיקרה. כל עם ישראל להגיד, דה, אין בא לי. אנחנו כולנו עושים רצון קוננו, אפילו בעל כורחנו, עושים... דיברנו על זה בשורה כזה, כמו בצבא. הצבא, בדבר הראשון שנולדים את החייל בצבא, תתירון, מה זה? נשמעת. מה זה משמעת? אתה, די, לא, אתה לא חי לפי בא לי, לא בא לי. אלא אתה עכשיו גמרנו. היה כאן בחורצ'יק אחד, הוא נמצא גם כאן, לא בחדר הזה, לא משנה. הוא לא היה קם בבוקר. שאלת אותו, תגיד, בצבא אתה היית? הוא אמר לי, כן. איך קמת בבוקר? אתה אומר, הייתה לי ברירה? לא הייתה לי ברירה. הייתי קם בבוקר, הייתי חוטף. אז אמרתי לו, טוב, אז אני המפקד שלך עכשיו. תדע לך, אם אתה לא קם אחד בבוקר, אתה אף מכאן. מה? באמת? ברצינות? למחרת, מה אתם חושבים? הוא קם או לא קם? אה?
כאילו.
אה? הוא קם, ודאי שהוא קם. הוא קם כמו אריה. יגיע הזמן שהעניין של התורה זה לא יהיה כן בא לי, לא בא לי, כן רוצה או לא רוצה. כולם ילמדו תורה כדבר מובן מאליו, כדבר שזה כמו לנשום, צריך ללמוד תורה. לאכול צריך כמו שאדם אוכל, זה מובן מאליו. ככה גם הגיע הזמן, זה נקרא דור דעה, דור שכולם ילמדו תורה. זה יהיה הדבר הנורמטיבי, זה יהיה הדבר הפשוט והרגיל לכל אחד ואחד. מתי יגיע הדור הזה? עוד מעט נראה, אם נגיע לסוף, אבל יגיע בעזרת השם. אולי לא נעים לנו הדבר, אילו היה תלוי בחפצנו הפשוט, אפשר שהיינו בוחרים בקבלה כזו שבה חוק רצון חופשי שאנחנו חושבים אותו ליותר אידיאלי. יכול להיות. עדיף ללמוד מרצון מאשר בכפייה. אבל לא כאשר יראה האדם לעיניים מתאבים הדברים במציאות. זה כלל גדול באמונה. אנחנו רואים בעיניים, אבל צריך לדעת שהמציאות לעמיתה היא נסתרת מאיתנו. ואם אדם מסתכל על, על, אני יודע, על הרחוב, מסתכל על הכותרת בעיתון, על איזה משהו ב, 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 בחדשות או משהו כזה, נדמה לו שזאת היא המציאות. נדמה לו שזה המציאות. אבל לא נכון. מה שהוא רואה בכותרת או בטבע או ביום, זה אפס אפס קצהו של דבר הרבה יותר עמוק שמסתתר מתוכו. סוף מעשה במחשבה תחילה, המחשבה האלוקית, היא עומדת, המעשה זה הנגלה. והמחשבה היא הדבר, או הרצון האלוקי, המגמה האלוקית, היא המציאות לעמיתה, שהיא מופיעה מבחינתנו כבני אדם, מופיעה בצורה חיצונית כפי שהיא מופיעה. זה מה שהוא אומר, האדם לעיניים, יראה, כאשר יראה האדם לעיניים, לא כאשר יראה האדם לעיניים, מתאבים הדברים במציאות. הדברים במציאות הם באמת הרבה הרבה יותר עמוקים מהשטחיות שאנחנו נפגשים בה. איננו יכולים להשקיף לתוכנם של הדברים בעצמיותם, ואיננו רואים רק את הברק הנוצץ עליהם מבחוץ. אבל את המגמה הפנימית, מה שמסתתר מעבר לדברים, את זה אנחנו לא רואים. למרות שאנחנו יודעים, אנחנו לא רואים, יודעים. אני לא יודע אם שמעתם פעם את הביטוי הכל לטובה. מי שמע פעם את הביטוי הכל לטובה? איפה? כאן. המגמה האלוקית זה הכל לטובה. אני לא רואה את זה, תגידו לי. לא רואה את זה. יש לך בעיה בעיניים, תלך לאופטיקאי. תסדר את המשקפיים. אתה לא רואה, יש לך בעיה. אבל גדולי חכמי ישראל וכל הנביאים כולם, הייתה להם עין טובה. הם ראו את המגמה החיובית, המגמה האלוקית, את ה... כיצד באמת המגמה של טוב השם לכל, היא עומדת ביסוד כל המציאות כולה, כל ההוויה כולה. הם כן ראו את זה. אנחנו לא רואים את זה. אבל אנחנו שואפים כן לראות את הדבר הזה. לכן הראייה החיצוני היא, אנחנו יחצנו דבר חיצוני, דבר משתנה, אבל ההבנה הפנימית זה העיקר, זה יסוד המציאות שאנחנו חיים בתוכה. אמנם החוכמה העליונה, חוכמת ריבון כל העולמים, אשר הוא אמר ויהי, כן, ציווה ויעמוד, היא מייסדת את מפעלותיה ביסוד המציאות ובעצמותה של ההוויה על פי אמיתתה. זה האמת. ברוך שאמר והיה העולם. כן, הוא אמר ויהי. מי זה הוא? מי זה הוא? מי זה הוא? הוא, אתה יודע מי זה הוא? מי זה? הקדוש ברוך הוא. הוא אמר ויהי. היא יודעת כי החלושים אנחנו, חלושי רצון איננו, חלושים הם האידיאלים שלנו. אין אנו רואים כלל וכלל שקיומו של עולם מלא יימסר לרצוננו. אנחנו בעיני עצמנו נראים באמת כאנשים חלושים. אנחנו לא מכירים בערך שלנו, בחשיבות שלנו. יש לנו יהלום שהוא שווה מכל היהלומים בעולם. מה זה היהלום הזה? מי יודע? התורה יקרה היא ממה? מפנינים. מישהו החזיק פעם פנינה ביד? לא, לא יכול, לא יצא לכם. פנינה זה דבר יקר. אתה החזקת פעם?
היה.
יקרה היא מפנינים. מה היוקר שלה? ההשפעה של התורה. אדם חושב שיש לו כסף, אז יש לו השפעה. אני מודיע לכם, זה דבר חיצוני. היום יש לו כסף, מחר אין לו כסף. אבל התורה היא יקרה היא מפנינים, יקרה היא מכל דבר אחר בעולם. יקרה מבחינה זאת, שבידיים שלנו נמצאת היכולת, נאמר, להשפיע על כל העולם כולו, על קיומו של העולם. כמו שחז"ל אומרים בהתחלת התורה, יום השישי, אם ישראל מקבלים את התורה, מותר. אם הם לא מקבלים את התורה, מה יקרה לעולם? חוזר לבלגן, לתוהו ובוהו, כל העולם. אבל מי זה ישראל? זה כל אחד מאיתנו. אם אתה בא ולומד תורה, מוטב. לא רק שאתה מקיים את עצמך, אתה מקיים את כל העולם כולו. רגע, אל תגזים, אני כזה קטן. אני מדהים, אני לא מגזים. לימוד תורה זה לא עניין פרטי בכלל. נדמה לנו שהוא עניין פרטי, לימוד תורה זה עניין עולמי. קבלת תורה זה עניין עולמי. תראו איזה אוצר יש בידינו, איזה יכולת יש בידינו לקיים את כל העולם. כשהיינו בטיול במוצאי שבת, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל הסוליה, המדריך, כן, שהדריך אותנו, אמר שבכנסת, באוהל יצחק, שהיינו בכנסת עם פואר כזה יפה חדש, שבנו אותו, מישהו היה כאן בטיול ביום במוצאי שבת? אתם הפסדתם, חבר'ה, למה אתם לא באים לטיולים?
מה לעשות? אנחנו
בקלנים. אז הוא אמר שבכנסת הזה, לפני שהחריבו אותו הערבים, אז למדו שם 24 שעות. ממשמרות של 8 שעות, 8 שעות, למדו תורה. והרעיון היה של ראש הישיבה שם, לקיים את העולם. העולם מתקיים כל זמן שעוסקים בתורה. ואם פוסקים ללמוד תורה, העולם, ככה אומרים חז"ל, חס ושלום, העולם חוזר לתוהו ובוהו. מספרים גם על הרמח"ל, זכר צדיק לברכה, שהייתה לו ישיבה באיטליה, היה לו ישיבה לא גדולה, והוא חייב את התלמידים שלו ללמוד את הזוהר הקדוש במשמרות 24 שעות, על מנת, הוא אומר שזה, הלימוד הזה, רמח"ל, הוא ידע, מה שהוא ידע, זה יקיים את העולם. זה מה שהרב אומר כאן, שקיומו של עולם מלא יימסר לרצוננו, לרצונו של עם ישראל ולרצונו של כל אחד ואחד מישראל, על ידי לימוד התורה, זה קיום העולם. ועל כן איננו קרואים מתוך הכרח אל הדבר הגדול והנשגב ועומד ברומו של עולם. אין לכם ברירה, העולם צריך להתקיים, וכיוון שהעולם צריך להתקיים, אני כופה עליכם מה כגיגית. אם אתם לא תלמדו תורה, מה יקרה? העולם יחזור לתוהו ובוהו. הכפייה היא באה לא סתם כאיזה פתאום בא לי כזה של הקדוש ברוך הוא, אלא הוא חפץ בקיומו של עולם. וכיוון שהוא חפץ בקיומו של עולם, לכן כפה עלינו את הר כגיגית. ומתוך הכרחים פנימיים והכרחים חיצוניים לקבלתה של תורה ביסוד תחיית הפלאות שלנו, גם בהווה. והוא אומר, זה לא שייך רק לעבר במעמד הר סיני, אלא גם בהווה. גם בהווה אנחנו כפויים, דהיינו, הכרח, יש הכרח לאומי, עולמי, שעם ישראל יעסוק בתורה. כן היה מראש מקדם, וכן נראה שיהיה עדיין גם בדור אחרון זה, דהיינו בדור שלנו, שאיננו עומדים בו על סף תחייתנו הלאומי. כן, יש שאלות. יש שאלה, האם כולם לומדים אותו דבר, איך לאחד יש השגות גבוהות יותר מהשני בתורה? מישהו כאן היה במעמד הר סיני פעם? רק אחד. אני דווקא הייתי שם, ראיתי אתכם שם, אתם לא שמתם לב אולי. אתם לא הייתם במעמד הר סיני? כל עם ישראל היה. אם הייתה חסרה שפחה אחת, במעמד הר סיני, מה היה עושה הקדוש ברוך הוא? אמר, פוס, תביאו אותה. זאת אומרת, כל היהודים היו במעמד הר סיני. זה היה מעמד עיני כל ישראל כתוב. והתורה צריכה לדייק במינה כל, כל ישראל זה כל ישראל פשוטו גם משמעו. מעמד הר סיני לא היה מעמד פרטי של אדם זה או אדם אחר. מעמד הר סיני היה מעמד כלל ישראלי ועולמי, לא רק כלל ישראלי. היה מעמד טוטלי. עכשיו, מה היה מעמד הר סיני? יש משחק, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו בתור ילדים, 1, 2, 3 דג מלוח. מישהו מכיר את המשחק הזה? נרים את היד. מה זה המשחק הזה? מה זה המשחק? תסביר. אתם לא יודעים מה זה... ילדות לא הייתה לכם ילדות? השקו ממכם את הילדות? מה זה? מה זה 1, 2, 3 דג מלוח? ואז מה קורה?
אז הוא רואה מי זז.
אה, יפה מאוד. צריך לעמוד דום פסיקה כזה. מי שזז, נופל, נכון? נכון או לא? נראה שהיית ילד, אתה עוד זוכר? הולך אחורה. אה, הולך אחורה. סליחה שאני, זה משל, אני משל מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, כל עם ישראל היה. אלא מה? כל אחד היה בעמדה שלו, במרחק שלו מה... היו כאלה יותר קרובים, היו כאלה יותר רחוקים, היו כל אחד, הכהנים, הלוויים, השבטים, כל אחד ואחד. זאת אומרת, במעמד הר סיני, משה רבינו, הוא דיבר אל כל העם, אבל כל אחד קיבל לפי המקום שהוא נמצא בו, תרתי משמע, לא רק מרחק פיזי, אלא יכולת השגה, אחד קיבל יותר, אחד קיבל פחות, כל אחד לפי מדרגתו. זה היה מעמד הר סיני. ואני אומר לכם יותר מזה, התורה, אחד הדברים הנפלאים בתורה, זה פעם פתח לי את העיניים איזה בחורצ'יק אחד שהוא היה אגרונום, הוא למד לפני הרבה שנים במרכז הרב, הוא אומר, תראה, אני מסתכל מתבונן קצת בתורה, הוא אומר, אחד הדברים המופלאים בתורה, שכולם לומדים תורה, ילדים, זקנים, חכמים, טיפשים, נשים, גברים, מי לא לומד תורה? כולם לומדים תורה, כולם לומדים פרשת שבוע, כל אחד מקבל דבר אחר. שמת לב לדבר הזה, הוא שאל אותי. אבל לא שמתי לב באמת. לא שמתי לב. זה מין יצירה אלוקית כזאת, שכולם לומדים, וכולם מקבלים, כל אחד. לפי המדרגה שלו. זה התשובה לשאלה שהוא שואל כאן, מי ששואל. איך זה יכול להיות שאחד, כולם יודעים אותה תורה, אחד מבין יותר, אחד מבין פחות, כל אחד, כולם מחוברים. כל אחד לפי מדרגתו, לפי מדרגתו. זה גם מדרגתו של משה רבינו. זכרו תורת משה. כולנו לומדים תורת משה, וכל אחד מקבל לפי מדרגתו. במילים אחרות, משה רבנו מדבר אל כולם, אל כל הדורות, לא רק במעמד הר סיני, אלא לכל עד היום, אנחנו פותחים, קוראים תורה, כל אחד מקבל. זה מעלתה של התורה, זה לא חסרונה של התורה. היכולת שכולם יקבלו כל אחד לפי העמדה שלו, לפי המשחק הזה, כל אחד לפי המדרגה שלו, לפי ההשגה שלו. יש כאן איזו שאלה שאני לא הבנתי אותה. הרב משה טקו, אני לא יודע מי זה הרב משה, אני לא יודע מה הגישה שלו. אז נשאיר את השאלה. טוב, נחזור לעניין שלנו. אמרנו שלעתיד לבוא שוב פעם, כפייה של התורה. מה יהיה הכפייה של התורה? היה פעם מלך, קודם כל, הייתה מציאות היסטורית כזאת, היה מלך, קראו לו חזקיהו המלך. חזקיהו המלך, הוא היה בעל תשובה, הוא למד במכון מאיר איזושהי תקופה, והוא חזר בתשובה, נהפך לראש ממשלה, לא פחות ולא יותר, מלך. אבא שלו, קראו לו אחז, הוא היה משהו, איך אומרים, הוא לא היה בסדר, אני לא רוצה להגיד יותר מדי, אבל ממש הוא היה נגד התורה. נלחם נגד לימוד תורה, נגד בתי כנסת, נגד בתי מדרש, אבא שלו. הבן שלו עשה לו תרגיל, אמר, אתה הלכת להרוס, אני אלך לבנות. וחזקיהו המלך חזר בתשובה. חזר בתשובה, ויוצא פקודה, חוק ממלכתי תורני חובה, חינוך ממלכתי תורני חובה. כל עם ישראל ילמד תורה. מי שלא ילמד תורה, הנה, רואים את החרב? וואי, נדקר בחרב. חז"ל אומרים, ובאמת כל עם ישראל למד תורה, מדן ועד באר שבע כולם למדו תורה, כל עם ישראל למדו תורה. הוציא חוק כזה, חוק ממלכתי, כמו היום חוק חינוך ממלכתי, יהיה חוק חינוך ממלכתי תורני. כפר כגיד, וזה דרך אגב זה לא רחוק הדבר הזה. למה זה לא רחוק? אני אומר, באופן מי שרק רואה את מערכת החינוך, מי שחי חי את הנושם ברע, יש שם משבר לא קטן. משבר הערכים קוראים לזה. כן, לומדים, אני לא אומר, אנשים לומדים, עושים בגרויות, דברים כאלה. אבל מבחינה אנושית, מבחינה יהודית, מבחינה זאת, יש שם משבר לא קטן. אנחנו חיים כאן במכון מאיזה חממה, אבל בתי ספר, עממים, אני לא מדבר כבר, אנשים לפעמים פוחדים לשלוח את הילדים לבית ספר. בשער עומד שומר, תפתח את התיק, מוציא את כל הסכינים, השבריות, את כל השרשראות, כל הדברים האלה. קשה להאמין. קשה להאמין. שהגענו למצב כזה. אני לא מדבר מבחינה... אז מה המסקנה של ההורים יהיה בסוף? רגע, אנחנו מחפשים משהו יותר טוב. מה יותר טוב מהמערכת הזאת? לימוד תורה. כשיש לימוד תורה, אין לך מידה טובה מזה. דבר ידוע. אין מידה יותר טובה מזה. תורה זה בחוש. אנשים שלומדים תורה, איך באמת הם משתנים. מידות משתנות. התנהגות משתנה, מעשים משתנים, החיבור לעם, לארץ, לכל דבר דבר. וזה יהיה דבר נחלת הכלל, זה יהיה, אין ברירה, זה מה זה כפייה. אין ברירה, אין לנו אלטרנטיבה חינוכית ותרבותית לדור שלנו, כבר עכשיו, אני לא אומר כולם, אבל חלק גדול מהאוכלוסייה היום במדינה, הוא מבין שאין אלטרנטיבה, ומחפשים דרך לכן ללמוד תורה, כן ללמוד יהדות, וכו'. יש שינוי, התחלה של שינוי, אני לא אומר טוטלי, אבל התחלה של שינוי, כמו שנאמר בנביא, וזרקתי לכם מים טהורים, נתתי לכם לב חדש, רוח חדשה, לעתיד לבוא. והדברים האלה כבר היום בתחילת הדברים, וזה יהיה מתוך הכרח. למה? כי החלופה לתורה וליהדות ומסורת תהיה כל כך גרועה, שאנשים יגידו, אין ברירה, חייבים. אבל בוא נראה איך הוא מפתח את הרעיון הזה. זה שנים שהמון רב, יושבי תבל ושוכני ארץ רואים, כי ניסה נס ערים לשיבתם של האומה הקדושה והעתיקה, הנושאת את דגל הנצח, ואור העולם בקרבה, דיינו עם ישראל לארצה, ארץ הפלאות. שכל חזון קודש וכל יפעת עולמים ממנה זורחים. הוא אומר, זה הוא מדבר לפני 100 שנה. העולם רואה אותנו לא כמו אין אדם מכיר בניסו, אבל האנושות בכללותה רואה בתחיית עם ישראל בארצו דבר פילי. איך עם אחרי 2,000 שנה שהיה בלי מולדת, בלי שום דבר, קם לתחייה ובגדול כאן בארץ ישראל. גם בטיול שלא הייתם, חבל, אז ראינו שם במצגת כזו בכותל, אז הראו לנו מי בא לכותל, מי לא בא לכותל. מלכים, ראשי ממשלות, נשיאים, כל אומר, כל מקבלי ההחלטות כמעט בעולם, מבחינה מדינית, חברתית, לאומית, כשהם באים לארץ הם באים לכותל, אבל הם לא סתם באים לכותל. הם עומדים נפעמים מול התופעה הזאת של עם ישראל קם מתחייה. סיפר לנו סוליס על מקום שהיו שם מנהיגים שהשתנה להם כל הדיסק בראש ברגע שהם ראו מאיפה באנו, מה המקור שלנו, ראו פיזי, ראו את האבנים, את המקום בית המקדש, איפה שעם ישראל חי לפני 2,000 שנה. הדבר הזה גרם להם ממש שינוי. אנחנו לא כל כך מכירים בזה, אבל כבר באומות העולם הם מכירים את הדבר הזה, הם מכירים בעובדה שיש כאן דבר, נס עמים הם קורא לזה. נס זה דגל. אנחנו מרימים, לאט לאט, מרימים את הדגל הזה, שאומות העולם רואות בנו כבר את התקווה למין האנושי, לאותם ערכי הנצח של חזון אחרית הימים, של שלום, של צדק, של אמת. כל הדברים האלה, זה מתחיל בתחיית עם ישראל כאן בארצו. כן. חבר'ה,
אני משהו קטן. כן. לפני שעבדתי למכון, לפני 3-4 שנים, עשיתי אוסטרליה.
אוסטרליה? מה אתה אומר?
אתה עושה, אתה מוכר שם תמונות וזה, בשביל להתכונן. כל אחד אני מגיע לאיזו דירה של גוי, ואז אמרתי לו, אני מישראל, ואתה אומר לי, אתה מישראל? הוא אומר לי, תגיד, אתם באמת מאמינים שאתם העם הנבחר? אני אומר לו, כן, אבל האחרים לא מאמינים בזה, בתור לא דתי, לא שום דבר, הוא אומר לי, לא, זה לא מה ששאלתי, אתם באמת, כל אחד מכם יודע שאתם העם הנבחר? אמרתי לו, כן, הדבר כזה היה לך, זה ברק בעיניים.
זה נכון, זה נכון. היום התודעה העולמית, אני לא מדבר על לאומית, זה תקן הרבה, אבל התודעה העולמית שעם ישראל, שהוא קם מתחייה, מתגלה פשוטו הגשמת חזון נביאי ישראל, פשוטו כמשמעו. זה כבר נחלת האנושות כולה. כולם מבינים את הדבר, לא שבאופן פוליטי מדיני הם נגדנו, לצערנו הבאום וכל הדברים האלה. אבל אי אפשר להתעלם שבאום שם, במקום שכל אומות העולם מתאספות, למרות שהם מצביעים נגד עם ישראל ונגד מדינת ישראל, כתוב, וכתתו חרבותם לעתים, לא יישא גואל גואלכם ולא ידע עוד מלחמה. ומי כתב את זה? יהודי, ישעיהו הנביא. אז כאילו הלוגו שלהם, הרעיון שלהם, כל הדבר הזה מאיפה בא? מאיתנו. אתם רק אומרים ולא מקיימים את הדבר הזה? לא נורא, תחזרו בתשובה, ייקח עוד דור, שני דור, תחזרו בתשובה. אבל זה שיש מודעות עולמית למעלתו של עם ישראל, זה דבר ידוע בכל מקום. פעם סיפרתי שהיה לנו ידיד שאשתו עבדה מטעם האום בבורמה. בורמה זה ארץ, איך אומרים, סוף העולם. בבורמה, איך זה נקרא? יש איזה שם אחר לבורמה.
מיינמר.
ממר?
מיינמר.
מיינמר. והיא עבדה בתור אחות, היא עבדה בעזור שם על התושבים, בג'ונגלים וכל זה. אז הם היו בעיירה נידחת בבורמה שם, והוא הלך לחנות מכולת בעיירה נידחת הזאת לקנות משהו בחנות. אז הוא ניגש לחנות ושואל אותו, בא לחנות כמו שאת, תגיד לי, מאיפה אתה? אז הוא אומר לו, אני מארץ ישראל. כן, וואי, ככה הוא מספר לי החבר, אתם עם חכם ואמיץ. איפה הוא שומע את זה? בג'ונגלים של בורמה הוא שומע. עם חכם ואמיץ. זה נכון, אנחנו לא מכירים בנס שלנו, אבל באמת התחייה של עם ישראל בארצו נותן תקווה לאנושות. מביא אור לעולם, זה דבר פשוט הדבר. זה מה שהרב אומר, עוד לפני 100 שנה, עוד לא היה מדינה, עוד לא היה... זה היה רק התחלות של ההתחלות. בוא נראה את זה בהמשך. אך מעט הורם הנס, הנס זה הדגל. עם זקיפתו כמעה, נראית עוד כאין חולשה בידיים המרימות אותו. חולשת נס עמים, הדגל שעם ישראל כנס עמים, בהתחלה זה נראה חלש. והוא הלא מוכרח הוא להתרומם, הדגל הזה, הנס הזה, הגבוה למעלה, להתרומם לעיני אפשי הארץ, ואם רחוקים, ותחיית ישראל על אדמתו צריכה היא להופיע בתור אחד מפלאי הטבל שמורה וארוחה ברוח קודשה. אם כן, הרב כבר אומר זה כבא ברוח קודשו, אומר, אז לפני 100 שנה ויותר, התחלנו לבוא לארץ. התחיל לדגל להתרומם. היום אני יכול להגיד בוודאות, הוא לא התחיל, הוא כבר ממש, הוא אמר, לא הגענו לשיא, אבל כבר, אנחנו מחליקים כבר דגל ישראל, ברוך השם, ברמה, ולא בסתר, ולא בפחד, ולא במה, אלא ברוך השם, דגל ישראל מתרומם למעלה. והנה קמים אנשים מקרבנו. סליחה שהרב כאן, יש לו ביקורת קשה על החינוך, שבקר אותנו מיהדות. והנה קמים אנשים מקרבנו הרואים חזון ליבם, בלי, תרבות הבלי, ומשפילים בכוח השפעתם את ערום אשר לתחייה הנפלאה הזאת, אשר רק באספקלריה של קודש אפשר להציץ על כל עזוז נרואותיה. הולך ומפעם בתוך מחננו הקול החלש של האידיאליות והרצון החופשי שדיברנו עליה, שעושה לומדים מה שרוצים, בא לי מה שנעשות, הכל רצון חופשי. אפשר אמנם ברק לו ויפעל לרגע, אבל רק פרחים ייתן לנו ולא פרי. זה רק קישוט, אבל פרי אין מזה. זעזועי רוח וצלצולי מילים, ולא אור חיים וגבורת נשמה, ולא גבורת רם של זיו נבואה, ואור ורוח הקודש, שכל הנשמה העדינה שלנו ושל האנושיות כולה כל כך כמעה להם. אני זוכר שהייתי בקיבוץ לפני הרבה שנים, היו בימים זהים שבועות, קוראים לזה דקלום, קוראים לזה דקלום, מדקלמים, מה זאת אומרת מדקלמים? היה מישהו קם ומדקלם פסוקים, מדקלם זה, זה היה התורה בעצם, הדקלום. היה מישהו קורא משהו, כמה פסוקים, כמה זה. חלק אולי היה מקשיב, חלק לא, חלק מתרגש, חלק לא מתרגש. זה היה, נאמר, כל ה... זה מה שהרב אומר כאן. דיבורים, דיבורים. לא תורת חיים, לא שאתה לומד תורה, אתה מואר על ידי, אתה מתרומם, אתה מעלה. כל זה בא כתוצאה מהתרבות הזאת, שלא בכפייה, אלא... מרצון, אתה רוצה, תקרא, אתה לא רוצה, אל תקרא, כביכול. אתה רוצה, תלמד, אתה רוצה, אל תלמד. אמנם יודעים אנו, כסוף כל סוף מידת הגבורה בוא תבוא, אבל דווקא מתוך הגזרה והחוקה, ולא מתוך האידיאלים החופשיים, כמו שאמרנו, חוק נתן, שיפעת עץ ריקה ואומץ קורא הקביש להם. דווקא מתוך הכרח הגדול והעצום, מתוך הגבורה של מעלה, מתוך כל השם בכוח, מתוך כל השם שובר הרזים, מתוך הכל המריש הרי עד ומפוצץ גבעות עולם, והכל הזה בעוז רם גבורתו שוב הוא כופה עלינו אר כגיגית ואומר לנו, אם אתם מקבלים את התורה מותר, ואם לא מה יהיה? בלגן. רק אם אנחנו מקבלים את התורה, אם את מקור החיים וההורה, היו תהיה לנו תחייה לאומית, תמה וברא, כאן הוא אומר לרמה הלאומית, כן? אדירה ואיומה. רק אם אנחנו מקבלים את התורה ושמים אותה לתורת חיים וחוקת לאום בארץ עברנו ועתידנו, בארץ ישראל תהיה תחייתנו הלאומית, תחייה מבוססת, בעלת שורשים חזקים ואמיצים, ואחרית ותקווה, תחייה שתחדור באור חייה בתוך כל השדרות של האומה, הרחוקות והקרובות, ותפליא את כל העמים בפילי פרטיה. וההכרה הגדולה הזאת הולכת, היא חודרת, הולכת ומתבררת גם אצל אלה אשר עדיין לא לפומה לא גל עליהם. והיא עוד תלך ותחדור, תלך ותתברר, כי מאז ומקדם היא תגלה בחיים בפועל את אותו הכוח המכריח והמקיים אותנו לתחיית אמת, ומתוך גבורת החיים וההוויה של כפיית הר כגיגית, לקבל על ידה את דבר השם, בתור חוק חיים משפט לאם בארצנו, לאום בארצו, בארצנו, לנשוב ונחיה להיות לעיני כל הגויים למה שאנחנו הולכים להיות, לעם הגדול והקדוש של אדמת הקודש, כימי עולם וכשנים קדמוניות.